ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה, ונעים מאוד קודם כל, אם זו הפעם הראשונה שלכם כאן, שמי נבור רוזה, אני סופר, יוצר ומנחה סדנאות כתיבה, ויש לי משימה שלעיתים היא נשמעת פשוטה, לפעמים נשמעת מאוד מאוד גדולה, אבל המשימה שלי בעולם היא לשנות את העולם דרך כתיבה, אם זה דרך התכנים שאני מלמד, הפודקאסטים, הסדנאות, ואם זה דרך הכתיבה שלי, הספרים שאני מוציא. ואני רוצה להגיד לכם תודה, כי בעצם העובדה שאתם כאן, אתם עוזרים לי להפיץ את הבשורה. ואם בא לכם לקחת ככה חלק יותר פעיל וקרוב בקהילה, אז אני קודם כל מזמין אתכם להצטרף לניוזלטר השבועי שלי. עם המון המון המלצות ותרגילי כתיבה וטיפים לכתיבה. כמובן להצטרף לקהילת הוואטסאפ, ששם אני שולח עדכון כמעט יומי של סדנאות כתיבה ספונטניות שמתקיימות, הדרכות כתיבה, בעצם כל דבר שעולה וכל דבר שאני מצלם אני מעדכן שם. וגם כמובן ערוץ היוטיוב שלי. ואם אתם כבר נמצאים בכולם, אז אני פשוט אגיד לכם תודה. והיום אני רוצה לדבר על איך למצוא את הקול שלי בתור כותב. וזה גם נושא שאני נוגע בו לא מעט ולא מעט זוויות, והרגשתי שיהיה נכון להקדיש פרק שלם ולדבר רק על זה. כלומר, ממש להסתכל על הקול שלי ככותב. ואני כבר אגיד בתחילת הפרק שזה לא משנה מה סגנון הכתיבה שלנו, כי יש פער בין הסיפור שאנחנו מספרים לקול שלנו. הקול שלנו הוא דרך ההתבטאות שלנו. אני יכול לכתוב שירה, ותגידו, רגע, נבוא, בשירה אין דמות. מבחינתי הדמות זה הקול שלי שמדבר, ומביע את עצמו, ויש לו תפיסת עולם, ויש לו פרספקטיבה. זה יכול להיות סיפור חיי. בסופו של דבר, כשאני כותב את סיפור חיי, אני מסתכל שנים אחורה, ואני מנסה לבחון את השנים האלה, את האירועים האלה שקרו, אבל בסוף הקול שכותב זה הקול שלי ברגע זה. אם הייתי כותב את סיפור חיי לפני 5 שנים או לפני 10 שנים, כנראה שהסיפור היה נראה אחרת לגמרי. וכמובן גם אם אנחנו כותבים סיפורים קצרים או עלילה, זה לא משנה. אנחנו רוצים לדבר על איך למצוא את הקול שלנו בתור כותבים. אני עשיתי ממש רשימה של to do and not to do. דברים שאנחנו לא רוצים לעשות, דברים שאנחנו כן רוצים לעשות בדרך למצוא את הקול שלנו. והדבר הראשון, בוא נתחיל רגע עם מה לא לעשות. הדבר הראשון שאני לא רוצה לעשות, כי אני חושב שזה יכול לפגוע בקול שלי, אני לא רוצה להרשים. בואו נפסיק לנסות להרשים. עכשיו, בו זמנית בואו נשים את הדברים פרספקטיבה. העידן הזה שאנחנו חיים, הרשתות החברתיות, יש לנו איזשהו צורך להראות ולהיראות. החיים נראים מאוד מאוד יפים ברשתות החברתיות. הם יפים גם מחוץ לרשתות החברתיות, אבל הם קצת פחות נוצצים. כי ברשתות החברתיות אנחנו רואים את המסעדות ואת החופשות ואת האירועים המאוד מאוד משמחים. אנחנו לא רואים את האתגרים. ומשהו שאני חווה עם לא מעט כותבים, בעיקר כותבים צעירים, זה הצורך הזה להרשים. להראות את היכולות שלי לעולם. מבחינתי הדרך הכי יפה, הכי אותנטית והכי פשוט מקסימה בעיניי להראות את היכולות שלי, זה פשוט להביא את עצמי לשולחן. אנחנו חיים בעידן עם כל כך הרבה תנועה בתוכו. וכשמישהו מרים את הספר שלי, וקרא את הפרק הראשון ורוצה להמשיך, הוא בוחר בי. הוא לא בוחר בסיפור. קל לנו מאוד לשים את זה על הסיפור או על הדמות. היה לי סיפור חיים מטורף, אתם חייבים לשמוע אותו. לא. הוא בוחר בי בתור כותב. משהו בדרך שבה אני מתבטא תפס את תשומת הלב שלו. דרך אגב, בזה אני תמיד אומר שגם הספר והפרק הראשון, אלה הטקסטים הכי חשובים שנכתוב. כי זו דרך נפלאה עבורנו to display, להראות ולהציג את דרך ההתבטאות שלנו. אז בואו לא ננסה להרשים. בואו נרגיש נינוחים מספיק להביא את עצמנו כמו שאנחנו. מי שאוהב יאהב, מי שלא יאהב לא יאהב. אני מאמין גדול בחוק הפרטו. הייתה לי שיחה על זה אתמול עם כותבת בשפה האנגלית, כותבת שאני מלווה באנגלית. אני לא עושה זה הרבה, אבל זה דבר שאני עושה מעת לעת. ודיברנו על חוק הפרטו, על ה-80-20. חוק הפרטו אומר שכל פעולה שאני אעשה, לא באופן מדויק, 80% מהאנשים יאהבו ו-20% מהאנשים לא יאהבו. ואז דיברנו, הגדלנו את זה אפילו, אמרנו, ואם אני עושה את הכל באופן נפלא ומושלם, אז אני אגיע ל-90-10. 10% לא יאהבו ו-90% יאהבו. ואם אני עושה את הכל לצורכי צדקה, עדיין יהיו 6% או 7% מהאנשים שלא יאהבו. כלומר, תמיד יהיו אנשים שלא יאהבו את מה שאנחנו עושים. דרך אגב, אני מקבל מכם המון המון הודעות חמות. אתם יודעים שלעיתים אני גם מקבל הודעות לא מאוד חמות? לפעמים אני מקבל הודעות על העברית שלי שהיא לא מדויקת, על המעברים המהירים שלי בנושאים, שזה היה ממש בלתי ניתן להאזנה, והכל בסדר. אם זה בלתי ניתן להאזנה, ניפגש בשמחות. ובעבר הייתי מאוד נפגע מזה. מה זאת אומרת? יש פה פרק בחינם, אני נותן את הגרון שלי, אני משקיע את כל כולי, וזה הפידבק שאני מקבל. אבל זה בסדר. זה, זה, זה העולם שאנחנו חיים בו, ואנשים דעתנים יותר מתמיד. זה בסדר. וזה חוק הפרטו. אז אם, וזה דרך אגב, זו השלמה מאוד מאוד מורכבת, זה דבר מאוד מאוד קשה להשלים איתו. אני אומר את זה ככה באופן כליל, כי אני חייב להודות שלמדתי בעשור האחרון לחיות את זה במידה מסוים. קיבלתי המון פידבקים על הספר שלי, ומקבל המון המון פידבק על התכנים שאני מצלם, מקליט. אני מאמין גדול בחוק הפרטו, אבל אם אנחנו מאמצים אותו, ואנחנו מבינים שלא משנה מה נעשה, לא משנה כמה טוב נכתוב, לא משנה כמה הסיפור מעולה, לא משנה כמה סבבי עריכה עשינו. זה לא רלוונטי. יהיו 20% מהאנשים שלא יאהבו. ברגע שאני משלים עם זה, אני קצת פחות, באופן טבעי שהוא אצלי ככותב, אני קצת פחות מנסה להרשים. קצת פחות. וככל שאני מנסה להרשים פחות, דרך אגב, אני לא רוצה להוריד את החשיבות, להקטין את החשיבות של האיכות. האיכות זה הדבר הכי חשוב. אני רוצה לכתוב סיפורים טובים, יוצאי דופן, מרגשים. כשאני אומר שאני לא רוצה לנסות להרשים, זה לא שאני זורק, אתם יודעים מה על הכתיבה. הכתיבה שלי מאוד חשובה לי, התכנים שאני מעביר מאוד חשובים לי. אבל אנחנו לא רוצים לנסות להרשים. וכשאנחנו מקטינים את האחוז בתוכנו שמנסה להרשים, אנחנו מגדילים את היכולת שלנו להביע את עצמנו כמו שאנחנו. דבר נוסף שאני לא רוצה לעשות, בדרך למצוא את הקול שלי ככותב, או אם כבר הרבה פעמים אנחנו, אתם יודעים, בתהליך הכתיבה אנחנו לא, כבר אפשר להגיד שמצאנו, אבל אנחנו ממשיכים להתפתח. אז בואו נגיד, דבר נוסף שאני לא רוצה לעשות כדי לעצור את ההתפתחות שלי ככותב, אני לא רוצה לכתוב ז'אנרים שאנחנו בעצמנו לא היינו קוראים. תסתכלו על ז'אנרים שצוברים תאוצה בשנים האחרונות, תסתכלו על רומן הרומנטי, כל הסוגה האירוטית, תסתכלו על שירי ההייקו שכולם מדברים עליהם. יש המון המון סגנונות כתיבה שצוברים תאוצה, והם מרגישים יותר נכונים מתמיד לצורך העניין. אבל יש אחלה סיכוי שאותם סגנונות כתיבה לא מתאימים לי. יש אחלה סיכוי שאת הסיפור שאני רוצה לספר לצורך העניין רומן היסטורי. יכול להיות שהם פחות פופולרי בימים אלה. יכול להיות שאני רוצה לכתוב סיפורים קצרים, והרבה אנשים סיפרו לי ש... לצורך העניין, כן? הרבה אנשים מספרים לי שסיפורים קצרים כבר אף אחד לא קורא. דרך אגב, כמובן זה לא נכון, ואני מאוד מאוד מאמין בפופולריות ובצמיחה של סיפורים קצרים. Off the record. אז אנחנו לא רוצים לכתוב סגנונות שהם לא אנחנו. עכשיו שוב, חלק מהמסע שלנו למצוא את הכל זה גם להבין מה אנחנו אוהבים ומה אנחנו לא אוהבים. אבל אם יש ז'אנר, סגנון כתיבה, סוגה ספרותית, שאני נותן לה צ'אנס, מנסה וזה לא עובד לי. וואלה, אני לא מרגיש בנוח לכתוב אירוטיקה, אני לא מרגיש בנוח לכתוב אייקו בתבנית של 5-7-5, הברות, כי זה מאוד מגביל אותי. אני לא מרגיש בנוח לכתוב שירה, אני לא מרגיש בנוח לכתוב סיפורים קצרים. אם אני לא מרגיש בנוח, אני לא שם. בואו נפסיק לחפש מה הקהל מחפש. בואו נחפש מה אנחנו מחפשים. כתיבה היא פאן, כתיבה היא תשוקה. כתיבה היא כיף. זה מה שהביא אותנו לכאן. אם אתם כאן ומאזינים לפרק, אני רואה שזה חשוב לכם מספיק. אז אני פשוט פוגש המון המון כותבים שמדברים איתי על מה נכון בשנת 2024. אם אתם מאזינים לפרק הזה ב-2025-2026, זה רלוונטי לפחות. כי העולם כל הזמן משתנה, והכתיבה כל הזמן משתנה. דבר אחד אני יודע בוודאות. אני יודע שבעוד 10 שנים יותר אנשים ירצו. אתם יודעים מה? לא בוודאות, כי זה לא פייר. ודיברתי בפרקים האחרונים לא מעט על העתיד. אני באמת מאמין בכל ליבי שבעוד 10 יותר אנשים ירצו לכתוב. אני באמת מאמין בזה, אני גם מאמין שיותר אנשים ירצו לקרוא. דרך אגב, אני מסתכל על העשור האחרון ואני רואה את הצמיחה ואת הגדילה של הקוראים ושל הכותבים. זה אני מאמין שיש. אז בואו לא נחפש טרנדים ובואו לא נחפש מה נכון ברגע זה. בואו נחפש מה נכון ברגע זה עבורי. וזה הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו, מה לא לעשות. אני לא רוצה לבחור, דיברתי על הז'אנר, אני גם לא רוצה לבחור את הסיפור הכי נכון. אני רוצה לבחור את הסיפור הכי נכון עבורי. אני שם רגע את הז'אנרים בצד, ובואו נדבר על הסיפור שאני מספר, על קו העלילה. אני פוגש הרבה כותבים שנמצאים במרדף אובססיבי אחרי רעיון מיליון הדולר, ככה אני קורא לו. רעיון מיליון הדולר זה אותו רעיון שיש לנו איזשהו ויז'ן לגביו, שיש לעומר עד המשפט, הוא אומר, לפני שפגשתי אותך כבר חלמתי עלייך. אנחנו חולמים על הרעיון הזה עוד לפני שחשבנו עליו. הרעיון הזה שאף אחד לא ראה אותו, אף אחד לא חשב עליו, אף אחד לא כתב על הנושא הזה. רעיון כזה שפשוט כל מי שרק ישמע על הרעיון יתאהב בו. וכשאנחנו נמצאים במרדף הזה, אנחנו לא... יהיה לנו מאוד מאתגר במרדף הזה להישאר בקורלציה עם הסיפור שהכי נכון לנו. עכשיו, הגישה שלי דרך אגב, אולי תפתיע חלקכם, גישה שלי שהסיפור הכי נכון לנו נמצא לנו מתחת לאף. יש אחלה סיכוי שכבר התחלנו לכתוב אותו והפסקנו. יש אחלה סיכוי שאנחנו כבר הרבה זמן רוצים לכתוב אותו ולא התחלנו. באמת אני מאמין שזה הסיפור הכי נכון לנו ברגע זה. זה מה שאני מאמין, עוד מעט אני מדבר על ההתפתחות שלנו ככותבים. חוב, יש לנו איזשהו ויז'ן של מה, מה צריך להגיע עכשיו. אני באמת מאמין שאין תשובה, זה לא, אני, אין תשובה לוגית למה הכי נכון לי לכתוב עכשיו. אבל יש תשובה לוגית למה לא נכון לי לכתוב עכשיו. בואו לא נחפש את הסיפור הכי מפתיע או הכי חדשני. בואו נחפש את הסיפור שבאמת נוגע בנו, מרגש אותנו וגורם לנו לרצות לקרוא אותו. אחת החוויות הכי מעניינות, ואני מניח שרק אנשים שסיימו לכתוב את הספר שלהם יבינו את התחושה הזו, כשנוסעים לכתוב את הספר, אני תמיד ממליץ לקחת שבוע, שבועיים מנוחה לנפש, להתרחק מהסיפור. אבל כשאנחנו חוזרים אליו, זה הכי קרוב שאי פעם נגיע, לקרוא את הספר שלנו כמו הקורא האקראי. נכון, אנחנו זוכרים את העלילה, אבל אנחנו לא זוכרים הרבה דברים. ואנחנו קוראים טקסטים מסוימים, ואנחנו אומרים בשלילה, מי לעזאזל כתב את השטות הזו? אם אנחנו גם נקרא ונגיד, מי הגאון שכתב את הפרק הזה? וזו חוויה מאוד מאוד מעניינת. והרבה פעמים אני יכול להגיד שרק כשאני מסתכל לאחור, אני יכול להגיד האם הסיפור הזה היה נכון לי או לא. זה לא החלטה שאנחנו רוצים להגיע אליה באופן לוגי, אבל אנחנו כן רוצים להמשיך לסמוך על האינטואיציה שלנו. ואינטואיציה זה דבר שאני מדבר עליו המון המון המון. אז שוב, לא לחפש הסיפור הכי נכון לקהל, למדינת ישראל, לשנת 2024, לעידן הדיגיטלי ולדור הטיקטוק. בואו נחפש את הסיפור הכי נכון לנו והכי נכון ללב שלנו. אחרי כל הלואים, בואו נדבר על מה כן לעשות. ומבחינתי כשאני מדבר על מה כן לעשות, זה מתחיל מלסמוך. דיברתי לכך לא מזמן על המסע הזה שיש לנו בחיים, ככותבים, אבל לא רק ככותבים, גם כבני אדם, ככל שאנחנו גדלים ומתבגרים, אנחנו לומדים לסמוך יותר ויותר על האינטואיציה שלנו. בעבר היינו הרבה יותר מתבססים, שוב, אני מדבר דרך חוויית החיים שלי, הייתי מאוד מתבסס על עצות מאחרים. אני עדיין מבקש עצות, אבל אני לא מתבסס עליה. אני מתבסס על תחושת הבטן שלי. אז אם אנחנו מדברים על לסמוך, קודם כל אנחנו רוצים לסמוך על שעות המעבדה שלנו ככותבים. וזה ביטוי שהמון המון זמן לא דיברתי עליו, אולי יותר משנה, אז אני רוצה להזכיר מה זה אומר שעות המעבדה. שעות המעבדה אלה השעות שכתבנו בעבר, אנחנו כותבים בהווה ונכתוב בעתיד, כשאף אחד לא רואה אותנו. אנחנו בחדרי חדרים. אנחנו כותבים ואנחנו לומדים מה אנחנו אוהבים. מה אנחנו יותר אוהבים, מה אנחנו פחות אוהבים, מה עובד לנו, מה לא עובד לנו בכלל. הרי אם אני אשאל את רובכם, אני מניח, תגידו, איך אתם עם לכתוב שירה מודרנית? הרבה מכם יגידו לי, לא ניסיתי, והרבה מכם יגידו לי, ניסיתי ואהבתי וניסיתי ולא אהבתי. שעות המעבדה נותנות לנו את התשובה לזה, ובמילים אחרות, כשאנחנו רואים שחקני כדורסל בטלוויזיה, אנחנו לא רואים את כל השעות מאחורי הקלעים שלהם בחדר כושר, את כל האימונים שלהם, אנחנו לא רואים את זה. וזה גם מה שאנחנו לא רואים אצל כותבים. אני קורא ספר של כותב או כותבת, אני לא רואה את כל השעות מאחורי הקלעים. אני תמיד אוהב לתת את הדוגמה שגדלתי בתל אביב והייתי לוקח אוטובוס של דן כל בוקר לבית הספר, כשהייתי בחטיבה. והייתה לי מחברת, לא היה לנו סמארטפונים אז. הייתה לי מחברת והייתי כותב המון המון טקסטים, ובחינתי השעות האלה עזרו לי להבין, שעות המעבדה כמו שאני אוהב לקרוא להן, עזרו לי להבין מה אני אוהב לעשות ומה אני לא אוהב לעשות, עזרו לי למצוא את הצד הקומי שבי ככותב, עזרו לי להבין שאני לא אוהב אובר דרמה ככותב, שוב ככותב, לא בתור קורא. ואני מאוד מאמין בביטוי שעות המעבדה, ומה שאני בא להגיד זה שהכל הוא פרוסס, הכל זה תהליך, ואני רוצה לסמוך על התהליך. ואני אפילו לא הולך לסמוך על, אני תמיד מדבר על כתיבת סיפור או כתיבת ספר, לסמוך על התהליך והסיפור יגלה את עצמו, אני לא הולך לשם. אני גם מדבר על לסמוך על התהליך של מציאת הקול שלי. לסמוך על ההבנה שהזמן עושה את שלו. הזמן עושה את שלו עבורנו כבני אדם, והזמן עושה את שלו עבורנו ככותבים. ואני רוצה להגיד שהיום זה ישמע מצחיק. אני מאוד מאוד גאה בספרים שלי. אבל אם היום הייתי צריך להוציא אותם, אני מניח שכן הייתי מוציא אותם, אבל לא הייתי מוציא אותם באותה צורה. הייתי משנה הרבה הרבה דברים. למה? כי העולם קצת השתנה. ספרים נכתבו בשנת 2015 הם נכתבו. העולם השתנה, אנחנו כמעט עשור קדימה. הדרך שבה אני רואה את החיים השתנתה, הדרך שבה אני רואה מערכות יחסים השתנתה. כנראה שהבסיס הסיפורי היה נשאר, אבל הרבה דברים בדרך שבה הדיאלוג מתקיים, או הדרך שבה הגיבור מביע את עצמו, או הדרך שבה הגיבור מתאר דברים מסוימים, או חווה דברים מסוימים. נבו של גיל 30 שונה מאוד מגיל 20. הוא עדיין אותו אדם עם אותם ערכים, אבל הקול שלו השתנה. מה שאני בא להגיד זה שזו ההתפתחות שלנו. שמעתי את דייוויד גילמור, הגיטריסט של פינק פלויד, שהוא אומר, אם זה היה תלוי בי היום לא הייתי מוציא אף שיר החוץ, זה נשמע לי כמו... הוא השתמש במילה שיט. הוא אמר, זה נשמע לו כמו חרה. אבל זו הפרספקטיבה כשאנחנו מסתכלים אחורה. ומבחינתי החוויה שלנו זה להאמין שאנחנו עושים את הכי טוב ברגע זה. כמובן אנחנו לא רוצים להוציא החוצה שום דבר שאנחנו לא גאים בו. אני מאוד מאוד גאה בספרים שלי. אני לא הייתי משנה דבר ולו חצי דבר במסע שלי. חצי דבר לא הייתי משנה. אני רק אומר שאם הייתי עובר את הפרוסס הזה היום, הספר היה נראה אחרת. ואם הייתי עובר את הפרוסס הזה מחר, הספר היה נראה אחרת. אנחנו משתנים כל הזמן. אז אני צריך להשלים עם מי שאני ועם הקול שלי ברגע זה. הזמן עושה את שלו. ואני פוגש הרבה כותבים שאומרים לי את המשפט הזה, ולפעמים, סליחה, מוציא אותי מדעתי. המשפט של לא חוויתי מספיק, לא ראיתי מספיק. אני עדיין צריך לחוות מספיק כדי לכתוב. פתח לזה נכון, אבל זה נכון עבור כל אדם בכל רגע נתון, עבור כל... אם זאת הייתה הגישה, לא היינו קוראים ספרים מעולם. אתם מבינים? אז זו הגישה שלי. הגישה שלי שהזמן עושה את שלו, ואני צריך לדעת שעשיתי את הכי טוב שלי ברגע זה. שוב, כל עוד אני גאה בזה. אבל זה אף השלמות הזו שאנחנו מחפשים, הוודאות הזו שאנחנו מחפשים, היא בראש שלנו. היא לא קיימת בעולם האמיתי. ואני רוצה לתת דוגמה של אילן אייטנר. כשהייתי מאוד מאוד צעיר, השתחררתי מהצבא, ועבדתי במסעדת פירות ים. אני טבעוני דרך אגב, אבל הייתי צריך להרוויח כמה שיותר כסף כדי לחסוך לטיול הגדול. אז עבדתי במסעדת פירות ים. ומנהלת המסעדה, קוראים לה יערה, לא דיברנו כבר המון המון שנים. ואני זוכר שהיא סיפרה לי על איך אילן אייטנר השפיע עליה, אילן אייטנר הסופר. היא מספרת שהם בערך באותו גיל, והיא סיפרה שכשהשתחררה מהצבא היא קראה את הספר הזה, שבדיוק התאים לתקופה הזו. ואז היא פגשה את הבן זוג שלה, שעד היום היא איתו, והיא בדיוק קראה את הספר הזה, שהתאים לה בדיוק לתקופה. ואז היא התחתנה והיו לה ילדים והיא בדיוק קראה את הספר הזה. כלומר, היא תיארה לי איזושהי סיטואציה שלא חשבתי עליה מעולם לפני כן, שהיא ממש התבגרה ביחד עם הספר. שנכון שאילן אייטנר זו דוגמה מאוד מרוחקת, כי הוא אחד הסופרים הכי מצליחים והכי מוכשרים בעיניי במדינת ישראל, בדרך שבה הוא מצליח להביע את עצמו. אבל מה שאני בא להגיד זה שיש לנו איזושהי התפתחות ככותבים. דרך אגב, תאזינו לפודקאסטים שלי לפני 3 שנים. אני מזמין כל אחד ואחת מכם להזין לפרקים לפני 3 שנים. פרקים הרבה יותר טכניים, אני מדבר אפילו יותר מהר ממה שאני מדבר כאן, אם זה אפשרי. הרבה יותר טכניים, הרבה יותר 1, 2, 3, 4, 5, הרבה פחות רוחניים, חלק מהמסע שאני עובר. אז אני אומר, אם הייתי מקליט את הפרקים האלה שוב, כנראה שהם היו מקבלים זווית אחרת, אבל אני לא מצטער על זה שהוצאתי אותם. כלומר, אני חווה, והאמת שאני מתרגש להגיד את זה, כי אף לא חשבתי את זה בצורה כזו, אבל... אתם עוברים יחד איתי תהליך התבגרות עבורי כיוצר. כי בכל פרק שאני מקליט אני במקום אחר. מה שאני בא להגיד זה ששוב, אני חוזר לנקודה הקודמת, לסמוך על העובדה שהזמן עושה את שלו. ואז אני רוצה לשאול את עצמי שאלה, ואיתה אני גם אסיים את הפרק הזה. אני רוצה לשאול את עצמי, עם מה אני מרגיש בנוח ברגע זה? אבל אני אשים 3 קווים מתחת למילים ברגע זה. עם מה אני מרגיש בנוח כרגע? מה אני מרגיש בנוח לכתוב כרגע? שוב, יש הפרדה גדולה בין לכתוב לבין להוציא לאור, אבל בואו נראה את זה רגע כחתיכה אחת. עם מה אני מרגיש בנוח כרגע? בואו לא נחפש את 100% נוחות, אני עד היום לא מרגיש 100% נוחות עם הספרים שהוצאתי, ואני עד היום לא מרגיש 100% נוחות עם שום פרק שהקלטתי. אני יודע שזה הכי טוב שהיה לי באותו רגע, אבל שום דבר הוא לא 100%. אז לסיכום, איך למצוא את הקול שלי ככותב או ככותבת? לסמוך על האינטואיציה שלנו? לשחרר את הרדיפה אחרי השלמות? השלמות היא רק בראש שלנו. היא רק בראש שלנו, היא לא קיימת בעולם האמיתי. וברגע שאנחנו לומדים לשחרר את זה, דרך אגב, אני עדיין חווה אתגרים עם זה, אני חייב להודות. עד היום אני חווה המון המון אתגרים. עם המרדף שלי אחר שלימות בזוויות אחרות בחיי, לא בהכרח בעולמות הכתיבה. זה איזשהו מסע שאנחנו רוצים ללמוד לשחרר את השליטה. אנחנו לא רוצים לנסות להרשים, אנחנו לא רוצים לכתוב סיפורים, אנחנו לא רוצים לכתוב סגנונות כתיבה שהם לא אנחנו. במילים אחרות, אנחנו פשוט רוצים ללמוד לסמוך. ככל שאנחנו נלמד לסמוך יותר. ולהבין שזה לא מקרי שאנחנו כאן ברגע זה. לא ברמה הגבוהה והאובר רוחנית. אנחנו לא, כאן ברגע זה מזינים לפרק הזה. זה לא מקרי. זה אומר שזה חשוב לנו מספיק. זה אומר שאנחנו סומכים מספיק, גם אנחנו לא רואים את זה. זה אומר שאנחנו סומכים מספיק על האינטואיציה שלנו. וכרגיל, כפי שאני עושה בכל תחילת פרק ובכל סיום פרק, אני מזמין אתכם לקחת חלק פעיל יותר במסע שלי לשנות העולם דרך כתיבה, אם זה להצטרף לקבוצת הוואטסאפ, אם זה להצטרף לניוזלטר, אם זה להצטרף לערוץ היוטיוב ששם עולים תכנים באופן קבוע. אמורים להיות לכם קישורים להצטרפות בתיאור הפרק הזה, תלוי איכן אתם מאזינים ובאיזו פלטפורמה אתם מאזינים לי כרגע, או פשוט מוזמנים להיכנס לאתר שלי, www.nevorozin.co.il, או פשוט לחפש את השם שלי בגוגל, זה הרבה יותר פשוט, ושם אתם תמצאו את דרכי הגישה לכל אחד מהערוצים שדיברתי עליהם. וכרגיל, אנחנו ניפגש בפרק הבא, ולחיי הכתיבה שלנו, להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה, מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.